ערב טוב, ולפני הכל באמת אני מצרף עם כולם ברכת מזל טוב גדולה לרב אבי וחגית לנישואי ביתם יעל. זה גם היה ככה תוך כדי החופש הזה, תראו מה שאפשר להספיק בחופש. כן, אז בעזרת השם שנזכה באמת לישועות ונחמות מול ברכת השנים. בהמשך באמת לפתיחה על ברכת החורף הטוב שאנחנו מצפים לו, אני רוצה לעסוק בחלק אחד משיעורינו באמת בנושא ברכת השנים. אתמול, זין מרחשבן, זה נקרא פלאפון, אם אפשר, זה באמת הם יהיו קבועים, פשוט אי אפשר להתרכז עם זה בשיעור. אם כן, בהמשך לפתיחה בברכה לברכת השנים עלינו, חלק אחד מן השיעור אני מבקש לעסוק בנושא של ברכת השנים, שאלת הגשמים. אתמול זין ומר חשבן התחלנו לבקש טל ומטר לברכה, ואני רוצה להיכנס לסוגיה הזאת. אני בעוונותיי שהייתי מכמה ימים בארצות העמים, הגעתי לארץ בזיין בחשבן והתלבטתי לעצמי, מפני שבחוץ לארץ הקביעה היא לא להתחיל בזיין במר חשבן, אלא מתחילים לשאול את השנים ב-60 יום בתקופה. התאריך הוא תמיד החמישי בדצמבר. שנים מסוימות רביעי בדצמבר, זה בכלל הולך לפי התאריך הזה. אני אנסה להיכנס עוד מעט לעניין הזה, דבר מוזר מאוד שצריך להיכנס אליו, אבל אני מבקש להיכנס לזה מכוחה של הפרשה, כי גם בזה וגם בזה אני מבקש לעסוק באמת בניסיון של המעבר מחוץ על הארץ לארץ ישראל, בניסיון הקשה הזה אנחנו כולנו מכירים אותו פחות ויותר. אני חייב לומר כהקדמה ככה, שאני מסתער לעצמי שרקע לדברים ולהרגשות, אני נעדרתי מהארץ לכמה ימים ארוכים, מפני שהייתי בחלק הראשון בשבוע עם התלמידים בפולין, ובחלק השני מספר ימים ארץ אשור באמריקה. והשוואות, כמה שניסיתי שלא לעשות, כמה שמנעתי את עצמי, אני מודה שלא הצלחתי. הן קשות לי מרגע לרגע יותר ויותר. המעבר הצמוד הזה מקרקוב לניו ג'רזי, והוא קשה לי, אני מודה שהוא עומד מאחורי הדברים שבאופן טבעי נכנסתי איתם חזרה לארץ ללך לך. אבל נתחיל באמת בתחילתה של הפרשה. הפרשה פותחת בלך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וכולנו יודעים שזהו, תודה רבה רבה, שזהו ניסיון אחד מעשרת הניסיונות של אברהם אבינו. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולן, ככה המשנה אומרת לנו במסכת אבות, ואחד מיוחד בהם הוא ניסיון העלייה לארץ. אבל לא תמיד אנחנו שמים לב לניסיון הזה גם בדבר הכי פשוט. מכל הניסיונות שזה נראה די נורמלי, סך הכל אמרו לאדם לעבור דירה, אמרו לאדם לעבור ממקום למקום, אפשר היה לחשוב שנו, מה לזה ולניסיון לגרש את ישמעאל, לאב שאוהב אותו, לניסיון להעלות את יצחק לעקדה, גם כשמדברים על ניסיונות צריכים להיות פרופורציות. ואור כסדים, כבשן האש, נמרוד, זה מסירות נפש על החיים. חלק גדול מהניסיונות האחרים. אבל כשנתמודד עוד יותר, מגלה שהניסיון הזה הוא ניסיון שחוזר על עצמו שלוש פעמים אצל אברהם. עצם ניסיון העלייה. הרי בלי להיכנס לכל הדיון בראשונים, איפה בדיוק מצטווה אברהם אבינו בלך לך, קריאת הפסוקים של תחילת הפרשה חייבת לבוא מיד אחרי הפסוקים שחותמים את פרשת נוח. שם אברהם אבינו מוכר לנו בפעם הראשונה. והקדוש ברוך הוא שם מתאר לנו את תרח ואת בניו אברהם, נחור והרן. אנחנו כבר יודעים על הרן שמת, על לוט שנולד. ואז, בלי שום ציווי, שני הפסוקים החותמים במקור אחד לפנינו מההתחלה, שני הפסוקים החותמים את נוח, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם, זה מעניין מאוד, הויקח הוא מי? תרח. לא כתוב ויקחו תרח ואברהם את, או ויקחו תרח אברהם ושרי את לוט, אלא ויקח תרח, זאת אומרת, מי שבעצם לוקח את כולם הוא לא אברהם, הוא תרח. אחרי זה כתוב ויצאו איתם. יכול כבר להיות שזה כבר תרח ואברהם. אבל כך או כך, ללכת, מי אור כסדים, ללכת ארצה כנען. זאת אומרת, ההליכה לארץ כנען לראשונה, ההליכה, נעשית על ידי אברהם אבינו, אבל לא הוא המוביל וגם בלא ציווי. אבל ההליכה נעצרת, ויבואו עד חרן וישבו שם. האם הם הגיעו לארץ כנען, חזרו לחרן, ואז מצטווה אברהם, עכשיו לך לך, ואולי הפירוש הוא, עכשיו כשאתה כבר ללא אבא, לך לבד סוף סוף ואתה תצליח. האם הם הלכו לארץ כנען ונתקעו בחרן, תרח בפסוק האחרון מת שם, והיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימו תרח בחרן, ואחרי שהם נתקעו, עכשיו מצטווה אברהם להשלים את המסע בעצמו. כך או כך, ניסיון לך לך לא מופיע על טבול הרזה. והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. לפני כן הוא גר בבאר שבע ונטע שם אשל. לא טיפינו בפסוק הקודם לשום דבר שקשור לזה. אבל לך לך זה המשך של הפסוק לפני כן. לא כי בפסוק לפני כן אברהם קיים, כי בפסוק לפני כן אברהם בהליכה לארץ שלא התממשה. או שהם הגיעו לארץ ומשום מה חזרו ועכשיו הם עושים עלייה שנייה, כמו שחלק מן הראשונים רוצים לומר, או שהם לא הגיעו, אבל העלייה התחילה לפני, ובכל זאת ניסיון העלייה מתחיל עכשיו. הניסיון לעלות כבר פעם שנייה הוא בלך לך. והוא רק מתחיל הניסיון הזה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. דרך אגב, מה כל כך ניסיון? מציעים פה הצעות לא רגילות. אם הקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו, הרי אברהם בן 75 שנה כאן, הפסוק הבא, פסוק ד', וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. הוא כבר 72 שנה מכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הייתי אומר שזה הניסיון הכי טוב שיש בעולם, הכי קל מכולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה פה, היה לך אור כסדים, היו צרות. עכשיו אני אומר לך, לך, ושם תראה מה הולך להיות לך. מה מצפה אברהם אבינו? אברהם אבינו, מה היה צריך להגיד לו? תקבל שם כסף? אומרים לו, ואשכה לגוי גדול. הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה לגלות את השם בעולם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך תעשה את זה שם. מצד אחד הניסיון הזה מופיע פעמיים כבר. עוד רגע, תראו, לא נגמר. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן וייצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. וכאן בצילום לא הכניסו, אבל עוד פסוק אחד ביקשתי שם, והוא חמישה פסוקים אחר כך, כולנו מכירים אותו, הם מגיעים, קשיים בארץ, אני לא נכנס, זה ברור, זה לא קשור לעלייה עצמה, והכנעני בארץ, ומיד מיד אחר כך ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה, ויש עוד עלייה. יש ירידה, ועוד פעם עלייה. בחשבון הירידה הזאת היא לעשר שנים. הירידה הנוספת. ועוד עלייה. זאת אומרת, אנחנו עוד לפני שהתחלנו את פרשת לך לך, אנחנו עסוקים שלוש פעמים בלעשות עלייה. תראה, זה קשה. והשלוש הפעמים הללו, כשהמרכז של הלך לך, מובטח שם הכל. אני חוזר שנייה לפסוקים, ברכה, ואגד להשמך, והיה ברכה. מה ההבדל בין ואברכך ל-והיה ברכה? רש"י אומר, ואברכך, אני אברך אותך. והיה ברכה, כולם יהיו מתברכים בך. אבל כבר כתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז מה זה מחדש? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, רק עוד תוספת אחת, ויקח אברהם, אם נחזור על הפסוק האחרון, את שרי אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אנחנו יודעים שהנפשות שהם עשו בחרן, הם כל אותן עשיות חינוכיות אדירות של אברהם ושרה במשך עשרות עשרות שנים בחרן. בודדים מהם אנחנו פוגשים בשמותיהם אחרי זה. אליעזר, לוט. הנפשות שאברהם במשך כל השנים עושה בחרן. רש"י אומר על הפסוק, ויהי רעב בארץ, באותה הארץ לבדה. לנסותו, אם יהרהר אחר דבריו של הקדוש ברוך הוא שאמר לו ללכת אל ארץ נען, ועכשיו משיאו לצאת ממנה. ויהי רעב, היה צריך להיות כתוב, ויהי רעב. ויהי רעב בארץ. כלומר, ניסיון העלייה הוא לא רק ניסיונם של אלה שלא גרים בארץ, אלא גם של אלה שגרים בארץ, והם ממשיכים להתנסות בזה. יש רעב, יש מצבים קשים, הם שוקלים את הירידה והם עולים שוב, או הם מחליטים לא לרדת בירידה הזאת. מה עניינו של הניסיון הזה? אגב, אור החיים אומר, בעל אור החיים הקדוש טוען טענה מאוד מעניינת, אני חושב שהיא גם מפורשת אפילו בחז"ל וברש"י, הוא אומר שהניסיון של לך לך הוא לא עצם הניסיון לעלות לארץ ישראל. הוא טוען שהניסיון של לך לך זה ללכת אל ארץ לא ידועה. לך לך אל הארץ אשר אראך. לכן הוא אומר גם, הניסיון מודגש על ידי עזיבת כל מה שברור. אתה עוזב את ארצך, עוזב את מולדתך, עוזב את בית אביך, ואתה הולך אל מה שהוא לא ידוע. ואברהם תמיד מתנסה בללכת אל הלא ידוע. גם בעקידה הוא יודע שצריך ללכת לעקוד, אבל משאירים לו את המקום לא ידוע, אל המקום אשר אראך. לטיבו של ניסיון העלייה הזה, ולהבנת ניסיון העלייה משני הצדדים, אני ארצה להיכנס עוד מעט, אבל אני רוצה להיכנס מתוך עולמה של ההלכה, מתוך סוגיית שאלת הגשמים וברכת השנים שהתחלנו, כמו שאמרתי אתמול. המשנה במסכת תענית לפנינו במקור שלוש, אני משאיר את כל הסוגיה הזאת שלך לך להמשך הדברים בסוף. המשנה, מסכת תענית, מקור שלוש, בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. רבן גמליאל אומר בשבעה בו. רבן גמליאל אומר בשבעה בו. תתווב יום, 15 יום אחר החג, אחרי גמר החג, גמר סוכות, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. שנה ידועה. אמר רבי אלעזר, אומרת הגמרא, הלכה כרבן גמליאל, שפסק זין חשבן. אגב, ישנן ארבע דעות. במשנה מופיעות רק שתיים, בברייתא מופיעות עוד שתיים. הדעה האחת היא בשמיני עצרת. בשמחת תורה, זה הזמן לשאול גשמים. הדעה השנייה היא ג' זין מר חשבן ויוד זין מר חשבן. ארבע דעות. הסיבה של יוד זין לא קשורה לגשמים. הסיבה של ההצעה של, וג' גם לא נפסקה להלכה. ההצעה של שמיני עצרת לשאול את הגשמים נובעת מזה שמשמיני עצרת צריכים גשם בארץ ישראל. ולכן בעצם רבן גמליאל לא חולק על זה, אלא מוסיף תוספת. הוא אומר, אמנם באמת משמיני עצרת אנחנו צריכים גשם, אבל מצד שני, עולי הרגלים שבאו לירושלים מבבל חוזרים לבתיהם, צריכים להתחשב בהם כשהם חוזרים לבתיהם, ולכן נתחיל לשאול את הגשמים בזין חשבן. זאת אומרת, לפי רבן גמליאל, זין חשבן הוא לא התאריך האסטרונומי או החקלאי המתאים לשאלת הגשמים, אלא הוא איזו מין פשרה בין התאריך המתאים לבין הצורך שלנו לתת לעולי הרגלים לשוב לבתיהם בלי גשם במעילים. נשמע מוזר קצת, למה זה כל כך חשוב? נגיע לזה. אמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל. וכך אנחנו הרי נוהגים. תניא, חנניא אומר, שם תנא, ובגולה עד 60 בתקופה. השנה מתחלקת לארבע תקופות, ועד 60 בתקופה, כלומר 60 יום מתחילת התקופה, תקופת תשרי, וסופרים את הימים האלה ומגיעים, כמו שאני אמרתי, בכוונה, כיוון שהתקופה הולכת לפי השמש, לכן אנחנו מונים את הימים לפי החודשים שהולכים לפי השמש. לכן משתמשים פה בדצמבר הזה. והגיעו לתאריך הזה של 5 בדצמבר. עד 60 בתקופה. מה פתאום? ומה זה הגולה? רש"י מסביר, ובגולה אין שואלים עד 60 בתקופה, כלומר לא שואלים גשמים עד שמגיעים ליום 60 בתקופה, זה יוצא חודש פלוס, לפעמים יותר, אחרי זין חשבן. אין שואלים עד 60 בתקופה, לפי שהוא מקום נמוך. מי זה הוא? הגולה, איזו גולה? בבל. לפי שהוא מקום נמוך, ואין צריכים מטר כל כך. צריך להבין כמובן את רש"י, אין צריכים מטר כל כך, אז מה אכפת לך לבקש? מאוד צריכים לא מטר. כלומר, לא טוב מבחינה אקלימית לבקש שם עכשיו גשם. טוב. לפי זה יוצא כך. הסיבה האמיתית למה צריך לשאול את הגשמים בתאריך שהיא קבעה, היא הצורך בגשם. בבבל קובעים לפי הצורך. גם בארץ ישראל בעצם קובעים לפי הצורך, אבל משנים את זה קצת בגין עולי הרגלים ששבים לבבל. בסדר? מצוין. זה בעצם נאמר מפורש בגמרא הרבה יותר ראשונית לכל הסוגיה הזאת, הגמרא במסכת ברכות דנה, למה קבעו את התוספות שאנחנו מכניסים בתוך תפילת עמידה בברכות שאנחנו מכניסים? למשל, למה קבעו לבקש להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בתחיית המתים? נכון? למה קבעו את זה? או למה קבעו הבדלה, אתה חוננתנו בכונן הדעת? כמו כן, שואלת הגמרא, למה קבעו שאילת גשמים בברכת השנים? ומעניין את התשובה של הגמרא. הגמרא לא אומרת כי זה מתאים, כי זה עוסק בעניין של אסטרונומיה, כי זה... הגמרא אומרת תשובה אחרת במקור שבע. מקור שבע, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. מהו הטעם, אמר רב יוסף, מתוך ששקולה כי תחיית המתים, לפיכך קבעו בתחיית המתים. נושא הגשם זה כמו תחיית המתים לבני אדם שזקוקים לזה, ואנחנו יודעים מה זה. ושאלה בברכת השנים, מה הייתה אמה? למה השאלה של הגשמים בברכת השנים? אמר רב יוסף, מתוך שהיא פרנסה, לפיכך קבעו בפרקת פרנסה. סויין. תכלס, בסיכום של שנייה אחת, לשאול גשמים זה שאלה, זה, התאריך צריך להיקבע לפי שיקול טכני. נכון? איפה אתה נמצא, ועכשיו מתי במקום שאתה נמצא אתה זקוק לגשם כדי לחיות? לכן, התאריך שנקבע בארץ ישראל הוא תחילת חשבן. הזיזו לזין חשבן מהסיבה שאמרנו. בבבל הוא 60 יום. אלא שמאוד מעניין שהשולחן ערוך, וכך כל עם ישראל פוסק, פוסק קצת אחרת. מקור 4. ברכת השנים צריך לומר בה בימות הגשמים ותן תעלומתיו. ומתחילים לשאול מטר בחוץ על הארץ בתפילת ערבית של יום שישים אחר תקופת תשרי. ובארץ ישראל מתחילים לשאול בליל שבעה במר חשבן, ושואלים עד תפילת המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח. ומשם ואילך פוסקים מלשאול. אתם שמים לב שכשהשולחן ערוך כבר מנסח את זה, הוא כבר לא מדבר על בבל, כי הוא לא מכיר את בבל. הוא מדבר על חוץ לארץ. פתאום זאת חלוקה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. משהו מעין יום טוב של ארץ ישראל ושני ימים של חוץ לארץ, או מצוות התלויות. מה זה קשור בכלל? מה פירוש חוץ לארץ? הזמן שצריך את הגשם בדרום אמריקה, שונה לחלוטין מהזמן שצריך את הגשם בבבל. אז מה פירוש בחוץ על הארץ ב-60 יום? הרי הגמרא אמרה מה הסיבה. רש"י הסביר לנו למה בבבל קברו 60 יום בתקופה, כי היא נמוכה והיא צריכה גשם בזמן איק. מה לזה? תגידו, משום כבודה של ארץ ישראל אולי. אז הפוך. אם זה משום כבודה של ארץ ישראל, הייתי מקבל רק אפשרות אחת. שבכולם יקבלו בזין חשבן חוץ מבבל. ואז אני אגיד, לא יודע למה לבבל, בתלמוד הבבלי היה ייחוס, לא יודע למה בדיוק, אבל אני אומר משהו, לא יודע, זה משברך. יהיה איזה הסבר. ובכל מקום אחר, אחת משתי אפשרויות. או לפי מה שצריך, שזה ההיגיון, כך אני הבנתי את הדיון. או לפי ארץ ישראל. ואז באופן אחיד כולם יתחילו בזין חשבה. אגב, כשאני מדבר על ההתחלה, הבעיה לא פחות מאשר ההתחלה היא הסוף. יש מקומות שעיקר הגשם הנצרך הוא בין פסח לשבועות. ושם חייבים להפסיק בפסח. וזה מחייב הבנה. עובדתית, מנהג מקובל הוא על כל ישראל, בכל הגלויות, בכל המקומות, כולם מתחילים 60 יום בתקופה. זה פשוט מחייב הבנה בעיקר מסיבה אחת מעניינת. כל ההיסטוריה ניסו גדולי ישראל והראשונים לשנות את המנהג הזה. ולומר, או שיבקשו בזין חשבן, או שיבקשו לפי המקומות הנצרכים. אני מעיז להיות אפיקורס השנייה, שתסתכלו בראשונים שדנים בזה, יש קו שחותך. במקומות שזה היה נוח חשבן, ביקשו זין חשבן. ובגלויות אחרות אמרו, מה ההיגיון בכלל? צריך ללכת לפי המקום שאנחנו נמצאים בו, ובצדק. אנחנו נמצאים במקום מסוים, שם צריך גשם אחרי פסח, מה פתאום מפסיקים? זה הגיע לדברים הרבה יותר מעניינים. יש לנו בראשונים, ועוד מעט נראה רק דוגמאות קטנטנות מזה, קהילות שקבעו צומות, תעניות, שירד גשם. יש דיון אם אפשר לקבוע תענית בכל המועד פסח, כי היה בצורת בארצות אשכנז. אבל לא העיזו להגיד ותן טל ומטר לברכה, כי בפסח חייבים להפסיק. קבעו צום, והוציאו את התיבה למרכז העיר, ועשו י' ג' מידות, ומידות הרחמים, והכל. תגידו, ותן טל ומטר. צריך להבין הרי, אולי במקום להסביר את הבעיה, בוא נראה תיאור מרתק. שפעם בהקשר אחר לגמרי הזכרנו חלק קטן ממנו, בדברי רבינו אשר, תיאור עם תאריך ויום, ממש מסמך יפהפה היסטורי, מסמך הלכתי. המסמך הזה שמופיע במקור 5, נקרא לו מסמך כי הוא ממש תיעוד מעניין, הוא דברים שכותב הראש, בנו, הטור, בשם אביו, הראש עובר מאשכנז לספרד ולאשכנז. הוא ככה ממש על הציר הזה של אשכנז וספרד באירופה. הוא מתאר תיאור. והיא בשנת 5073 לבריאת עולם. התיאור נכתב במילותיו של בנו, רבי יעקב ורבי אשר בעל התורים. והיא בשנת 5073 לבריאת עולם. כמה זמן? לפני 740 שנה, 30 שנה, 5073, אנחנו ב-5000, 763, 60 שנה. נעצרו הגשמים, הראש נמצא אז באשכנז, ולא המטיר כל החורף אלא מעט מזער. ויקראו צום להתחנן להשם לתת מטר על פני האדמה. והיא בליל ראשון של פסח, ליל הסדר, אחרי תפילת ערבית. פה בארץ ישראל, ארץ הקודש שלנו, אנחנו כבר מאוד מאוד לא צריכים גשם אז. והיא בליל ראשון של פסח אחרי תפילת ערבית, ואדוני אבי הראש היה יושב על פתח ביתו. ואנחנו קצת מהחברים, מהתלמידים, עומדים עליו מימינו ומשמאלו. תיאור מרתק. ויאמר, אתה היה טוב לעורר הדבר אשר מעולם תמתי עליו. בוא נעשה מהפכה כזאת. למה לא יזכירו וישאלו, יזכירו הכוונה עם משיב הרוח ומוריד הגשם, וישאלו ותן טל ומטר לברכה, למה לא יזכירו וישאלו הגשם עד שבועות? הרי צריך פה גשם עד שבועות. בוא נבקש. ויענו קצת מהחברים, טוב הוא שתודיע הדבר לזקנים. הראש גדול הדור, אין שאלות. טוב הוא שתודיע הדבר לזקנים. ויעשו כן, ויישר בעיניהם. הקדמה למהפכה. וישלחו לחזן בית הכנסת להזכיר למחר הגשם. עכשיו תיאור יהודי קלאסי. שולחים לחזן של בית הכנסת שמחר ייתן קלאפ על הסטנדר ויגיד גשם. למה להזכיר? כי זה חג, אז אין ותן תעלו מטר. הרי זה ליל פסח, נכון? אז מחר זה שחרית ומוסף, אין ותן תעלו מטר, חול המועד עוד יומיים, שם יום טוב שני. אז מתחילים מחר להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, כבר ממשיכים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם. וישלחו לחזן בית הכנסת להזכיר למחר הגשם, ויעשו כן. ויזכירו בני הכנסת הגדולה היו"ד גימל מידות, אתם מבינים? זה היה כבר במצב שבו היו אומרים 13 מידות כל הזמן. וחוץ מזה, אולי באמת 13 מידות של יום טוב עכשיו, נכון? ויהי כל כהזכירו. אוהו, כשחזן בית הכנסת אמר להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם ואמר שהרב אמר כך, נו, לכל יהודי יש שני בתי כנסת, אחד שהוא נכנס ואחד שהוא לא נכנס, ויהי כל כהזכירו והנה רעש. אגב, סגנון יפהפה של כתיבה. ויהי קול והנה רעש, ותקרבו עצם אל עצמו. אני לא יודע אם הוא התכוון הטור פה בכוונה להזכיר לנו את חזון העצמות של החזרה לארץ. אולי באיזשהו מקום הוא גם לעצמו מזכיר דווקא את סגנון הפרק הזה. אילו היינו פה, השאלה לא הייתה נשאלת. אולי, לא יודע. ויהי קול כהזכירו והנה רעש. מקצת החכמים אשר לא היה הדבר בעצתם. מה, הוא רומז פה שאם היו מתייעצים איתם היה אחרת, או לא, אני לא יודע, לא חשוב. ויוציאו כל אמור שלא היה ראוי להזכירו, שסימן כללהו, הרי גשם שלא בזמנו. ויתאפק אבי אדוני הראש. קודם כל, הכל תנ"ך פה, ויתאפק. ויתאפק אבי אדוני הראש, ולא דיבר ביום ההוא מאומה, עד ליל חולו של מועד. ויכתוב מגילת ספר לחזק דבריו, וזה תורפה. ומכאן ואילך ציטוט של הראש במגילת הספר. מכבר ימים רבים באשכנז, נתרעמתי על שני דברים שראיתי שנוהגים בימים הללו. האחד שאינן שואלין הגשמים כתיקון. האחד הכוונה היא שמתחילים ב-60 יום בתקופה, ולא מתחילים יותר מוקדם. והשני, הוא אומר, הוא זה שמפסיקים בפסח. ואז הוא אומר, ואני לא הבנתי את הראשון, ועוד מעט הוא יעבור לשני. למה פסקו להתחיל בזין חשבן? כי ככה צריך בארץ ישראל. אז מה אנחנו נוהגים כבני בבל? היו חכמים שאמרו לו, תמיד אנחנו פוסקים כמו הבבלי. אז הוא אמר, מה זה קשור בכלל? פוסקים כמו הבבלי כששואלים אם זה טרף או כשר או טהור, או... אבל פה, אבל דבר, אני ממשיך אותו, התלוי בצורך השעה, ואין בו שינוי לעבור על דברי תורה, ראוי לילך אחר השנים והמקומות והזמן. הוא מסביר. שבבל שוכנת על מים רבים, לכן לא היו צריכים גשמים עד 60 לתקופה. אז היה זמן הזרע מאוחר בבבל. אבל בארץ אשכנז, שזמן הזרע הוא מחצית תשרי ואילך, הדבר ידוע שאם לא ירדו גשמים מיד אחר הזרע, שהוא מתקלקל. כולנו יודעים את זה. שהעופות והעכברים יאכלו כולו. למה לא נעשה כבני ארץ ישראל ששואלים הגשמים במר חשוון כרבן גמליאל? שהרי בדבר הזה אין מחלוקת בין בני בבל ובני ארץ ישראל, שאלה ייתנו טעם לדבריהם שראויים לעשות כך, ואלו נותנים טעם לדבריהם שראוי לעשות כך. אלא זה טכני, שבבבל היו עושים כפי הצריך להם, והמשנה שאומרת ששואלים במר חשוון נשנית בארץ ישראל כמו שצריך להם. אז אנחנו צריכים לעשות כמו שצריך לנו. והוא ממשיך. עכשיו הוא אומר לגבי החלק השני, לגבי סוף הזמן. הוא הרי רוצה שימשיכו לשאול גשמים אחרי פסח. הדבר ידוע, הוא אומר, שבאשכנז עיקר קיום התבואה הוא על ידי הגשמים שבין פסח לעצרת. אז למה עכשיו להפסיק? ולכן הוא אומר שם, אני דילגתי על חלק גדול בתשובה, אמר לי ליבי, אתה הגיע העת לתקן מה שנתאוויתי זה ימים רבים. כל כך הרבה זמן אני מתאווה לתיקון הזה. כי בוודאי שישמעו לך בעת צרה כזאת. וכן בוודאי היו עושים אלא שייתו את ליבם והסבו את דעתם אחורני. הוא אומר, כבר הובטח לי שילכו כמו שאני אומר. טוב, כל זה תיאור היסטורי, עכשיו לחלק החשוב. נו, הראש, אז מה אתה מציע? הרי כל כך חשוב לך שימשיכו לשאול טל ומטר גם שלא ילכו לפי התאריכים האלה שנקבעו במשנה. שלא ילכו לפי זין חשבן דווקא. בראותי הוא מסכם. כי היטו את לב הקהל לבלתי קבל ממני דברי אלוקים חיים. סיכום מופלא של פוסק, תראו מה זה. עולם ומלואו. הייתי מצפה שהוא יגיד, מה? אני גוזר עליהם, לא יודע מה עכשיו, חרם. גם אני חזרתי בי מלשאול ולהזכיר בבית הכנסת. שאני מתפלל בו. אף על פי שהייתי יכול לשאול, מכל מקום לא רציתי לעשות אגודות אגודות. הוא מתנצל על עוד דבר, ולא הייתי כותב בכל המועד. זה הרי כל המועד. הוא כותב את כל זה בכל המועד, אלא שצורך שעה הוא מפני חילול שם שמיים, כנראה שזה עשה רעש אדיר. וגם יש בדבר זה קצת מצורך המועד. זה כנראה עשה רעש גדול, ואז הוא פוסק את מה שהוא פוסק, חוזר בו, וזו דוגמה היסטורית אחת לזה שלא קיבלו את זה, ועם ישראל המשיך לנהוג זין חשבן מתחילים, ובפסח מסיימים. ובחוץ לארץ אף אחד לא מתחיל בזין חשבן. כולם ב-60 יום בתקופה. עד כדי כך, וזה ציטוט אחרון, במקור האחרון למטה כותב 250 שנה אחר כך, הבח בקרקוב, במזרח אירופה. באו ואמרו, תראו כמה מאות שנים דנים בזה, באשכנז, בספרד, בכל המקומות. באו ואמרו, בוא לפחות נזכיר מטר אחרי פסח בשומע תפילה. זה אין בעיה. זה בקשות פרטיות. נכון, בשומע תפילה אדם יכול להוסיף דברים פרטיים שם. בוא בשומע תפילה נבקש בתור יחידים. נגיד, אנחנו בקרקוב רוצים פרנסה, רוצים תעלו מטר, מותר לנו? יהודים מאמינים, בני מאמינים, מבקשים בקשה, מבקשים תפילה. הוא אומר בהתחלה, אין בעיה, אחר כך הוא חוזר, בוא תראו את הבח, מי הוא? קיבלתי שיש להיזהר שלא לשאול גשמים כלל שלא בזמן שתקנו חכמים, אפילו בשומע תפילה. אלא, מרצין לפניו יתברך בתעניות, בסליחות, בי"ג מידות, אומרים פסוקים, מזמורים של מטר, אבל אין שואלים ותן טל ומטר. ופתאום הוא חורג ומספר סיפור, ושמעתי ששני גדולים עשו מעשה כשהיה עצירת גשמים בימות החמה, בין פסח והלאה, לשאול בציבור ותן טל ומטר בשומע תפילה, ונאסף כל אחד לעמיו באותה שנה. ותלו הדבר בדאטרחו כמי שמיה, הם הטריחו את השמיים לא נכון. טוב, כשעוברים לדברים כאלה, סימן שהעסק הוא מאוד חם. מאות שנות דיון, ושום דבר לא עוזר בדבר שאתה לא מבין בכלל את ההיגיון שלו. מה הדבר ההגיוני ביותר בעולם היה? שכל מקום יבקש לפי מה שהוא צריך לו. ואם לא, שיבקשו כמו ארץ ישראל. מה הרעיון? ואם מנהג ישראל דחה את כל הגדולים, ואם הראש בעצמו בסוף אמר, אני חוזר בי, כי ככה עם ישראל קבע. לא עם ישראל קבע, הפוליטיקה פה הפנימית, הרי היה אפשר לתלות את זה בזה שהיה בלגן שם. אם הבח בא אחר כך ואומר לנו עם אזהרות סמויות יותר מרמוזות, אל תתעסקו בזה. תשאירו את זה בזמן שתקנו חכמים. אבל איך ישאל אותו הראש? אבל חכמים לא תקנו כך, חכמים אמרו בגולה כך, איפה שאת? נדמה לי לעניות דעתי שיש כאן יסוד מדהים שעולם ההלכה התבטל בו אל מנהגם של ישראל, והוא בא להתברר בצורה עמוקה מאוד מאוד מאוד. ברכת השנים היא ברכה שבה יהודי מבקש את הבקשה הכי פרטית שיש לו בעולם, פרנסה. מפני מה קבעו בברכת השנים? מפני שהיא פרנסה. זה לא תפילה על ירושלים, זה לא תפילה על משיח, זה תפילה על הפרנסה. והמבחן של הקשר בין יהודי לארץ ישראל, הוא גם כשהוא מדבר על הפרנסה שלו. כשקבעו 60 יום בתקופה להתחיל לבקש גשם, קבעו שבאופן מקרי, כל חוץ לארץ יבקשו לפי איזו גלות אחת שקבעו. ואף אחד לא יבקש בזמן שהוא צריך. והזמן שבו מבקשים את הגשם הנכון, הוא הזמן של ארץ ישראל שהשתנה בגין עולי הרגלים. זה דבר לא רגיל. בעצם אף אחד בעולם לא מבקש גשם בזמן שצריך. אנחנו בארץ ישראל לא מבקשים גשם בזמן שצריך, למה? כי יש עולי רגלים אחד שפספס את הטיסה האחרונה, ותמיד הוא מתעכב והולך אחרון, שלפר כזה, והגיע בסוף, אז עם ישראל כולו צריך להמתין שבוע בגלל שהוא עוד לא הגיע. מה לוקח לו 15 יום להגיע לבבל? שיקח אקספרס. למה אני צריך לסבול בגלל זה? אז החקלאות של ארץ ישראל צריכה להתעכב. שלא יתרטב לו במעיל. כלומר, לעם ישראל יש תאריך אחד, שלפיו כל עם ישראל באופן פרטי, כל ראובן ושמעון ולוי מבקשים פרנסה. זה התאריך שנקבע לפי הקשר בין אנשי חוץ לארץ לארץ ישראל. זה לא התאריך החקלאי של ארץ ישראל, זה לא התאריך החקלאי של שום מקום אחר. זה התאריך שנקבע לפי האדם האחד, אחרון שבישראל, זה הביטוי במשנה, שצריך להגיע לנהר פרת ולעבור את הטרמינל לבבל. זה ממש כמו כל רעיון המועדים בארץ ישראל. איך הזכרנו פעם? פעם עסקנו בסוגיה של יום טוב שני. האם לשמור יום טוב שני של גלויות למי שבאים הנה? דיברנו על זה פעם בהרחבה. הזכרנו את דעתו של החכם צבי, שאומר שמה פתאום, זה תלוי במקום, בארץ ישראל אין דבר כזה יום טוב שני. ואגב הדברים, הזכרנו את דברי הגאונים. רב סעדיה גאון עושה מהפכה והוא אומר, תמיד אומרים שיום טוב שני של גלויות זה בגלל ספק. השלוחים מגיעים ולא יודעים מתי הם מגיעים, ולא יודעים מתי יגיעו אחרוני השלוחים לחוץ לארץ כדי להודיע על יום טוב. ואני אומר לכם, הוא אומר, שכשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו בהר סיני, הוא הודיע לו את ההודעה הבאה. בארץ ישראל עושים יום טוב אחד, בחוץ לארץ שני ימים טובים. למה? כי ארץ ישראל זהו המקום, זהו הבית שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל נועדים בו ביחד, מתוועדים בו ביחד, זה בית ההתוועדות שלהם. ואני רוצה שכל יהודי שלא נמצא בארץ ישראל ייאנש וירגיש שאין לו זמן קבוע ליום טוב שלו. איך הזכרנו את דברי המדרש שם? בשיר השירים רבה, סמוני נותירה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. אני מזכיר את זה. סמוני נותירה את הקרמים. אומרים חז"ל, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אני מצטט מילה מילה שם. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשהייתי בארץ ישראל על שלא שמרתי כהלכתו יום טוב אחד, נתת לי גלות עם שני ימים טובים. אני הייתי סבורה, ממשיכה כנסת ישראל, שאקבל שכר על שניהם, ואינני מקבלת שכר אלא על אחד. רבי יוחנן, הויקרי עליהון, רבי יוחנן היה קורא לימים טובים שניים של גלויות, רבי יוחנן, הויקרי עליהון, וגם אני, פסוק מיחזקאל, מזעזע, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. צריך להבין את זה לעומק. שאלת הגשמים, התאריך שלה נקבע לפי החג, והמשך של המועד. התאריך נקבע לפי האחרון שחוזר מהעלייה לרגל של החג, 15 יום אחרי החג. אין דבר מקודש בזין חשבן. התאריך הוא 15 יום מהחג. זה התאריך שנקבע במשנה. בארץ ישראל, זהו המקום הנורמלי שבו הקדוש ברוך הוא ועם ישראל נפגשים ביחד. אם אינך נמצא שם, אתה לא יכול לשאול כמותם. אי אפשר לשאול בזין חשבן אם אתה לא בארץ ישראל. אין לך רשות. אבל אני רוצה להתחיל בזין חשבן, אומרים הראש והרשב"א ועשרות ראשונים שדנים בזה. ועם ישראל אומר לא. כי בזין חשבן מתחילים כדי להזכיר את העלייה לרגל. ועכשיו שבעוונותינו אין את זה, אתה לא יכול להתחיל בתאריך הזה. אז למה ב-60 יום בתקופה שאני אתחיל לפי התאריך שצריך אותי? כדי לרשום לפניך על האותיות הכי גדולות שיש. אתה לא מבקש את הפרנסה לפי הצורך שלך. כי אתה צריך לזכור שאתה לא במקום. אתה צריך להתפלל ולירושלים עירך ברחמים תשוב, אתה צריך להתפלל על ארץ ישראל, אתה צריך להתפלל הכל. אבל אתה לא יכול לבקש את בקשת הפרנסה שלך על פי התאריך המתאים לך. נקבע בבבל תאריך מסוים, ומכאן ואילך הוא הולך שרירותית על כל מה שהולך חוץ לגבול שנקרא ארץ ישראל. התאריך שנקבע על ידי עם ישראל כדי לשבח את עולי הרגלים כביכול מתקדש על ידי הקודש ברוך הוא כתאריך קדוש שמעכשיו שואלים בו את השנים, שואלים בו את הגשמים. כמו יום טוב. איך יום טוב נקבע בארץ ישראל? כי בית דין יושב פה בארץ ישראל וקובע מתי חל ראש חודש, ומאותו רגע זה התאריך של החג. אין דבר שמאפיין יותר את החיבור בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא מקביעת... מאי היכולת לקביעת התאריך. לכן תעשה שני ימים ותעשה 60 יום. כשחושבים על זה לעומק יש בזה נקודה הרבה יותר גדולה. מה באמת הניסיון הקשה כל כך בעלייה? מה הקדוש ברוך הוא אל אברהם ואומר לו אפך לגוי גדול, אברכך, אברכך מברכך? מה כל כך קשה? אני רוצה להגיד משהו שאולי נשמע מהפכני. לדעתי הניסיון הקשה לאברהם אבינו בעלייה לארץ ישראל הוא לא עצם העלייה לארץ וגם לא להילחם עם הכנעני. אברהם אבינו שמסר את נפשו מול נמרות באור כסדים, ויגלה לנו בהמשך שאם צריך ללכת לעקוד את בנו, הוא ילך לעקוד את בנו. רטרואקטיבית, אנחנו לא צריכים כל כך להתפעל מזה שכשמבטיחים לו שהוא יהיה גואל גדול, ועברך מברכך, הוא הולך אל המקום. גם מזה שהוא הולך למקום לא ידוע. הקדוש ברוך הוא אמר לו שיהיה שם בסדר. מה קשה כל כך? אני יודעתי, בקושי כתוב בפסוקים. ומה אברהם אבינו עושה כבר 62 שנה, 72 שנה? ולגלות את השם בעולם, מגיל 3. בן 40 הכיר את בוראו. הוא מפרסם שם השם בעולם. הוא עושה נפשות בחרן. עכשיו בא אליו הקודש ברוך הוא, והוא אומר לו, אדוני, נו, איך החינוך פה בקהילת קודש חרן שפתחת? טוב, אה? יידישקייט. מה שיש, אין פה בית כנסת שהוא לא עם 5 מניינים לפחות. תראה מה הולך פה. קרקוב 39. או היום. עכשיו תעזוב הכל. לא כך אני רוצה שתעבוד את השם. אני רוצה שתעבוד את השם דרך ארץ. אתה רוחני? אתה עושה נפשות? עניינך זה לעשות נפשות בחרן? ואת הנפש אשר עשו בחרן. בעצם הרבה יותר מתאים לך ככה כיהודי להיות קוסמופוליט ולהסתובב בעולם ולגלות את שם השם. את האמת. אם היו אומרים לי, לך תגלה את שם השם, איפה יותר מתאים? בלעסוק בפוליטיקה ובממשלה במדינת ישראל? או בלהקים קהילת קודש? קהילות קודש נקים בכל מקום. בעיר ובכפר. ונקדש את השם בעולם. בא הקודש ברוך אל אברהם אבינו ואומר לו גילוי חדש. שם השם לא יתגלה בעולם דרך שום דבר אם לא תהיה בארץ אחת. לא תגלו את שם השם. סוף. אתה לא תהיה גוי גדול, לא אברך אותך, לא תהיה ברכה, אלא דרך דלת אמות שאני אקבע. לא הגיוני? לא הגיוני. אני אמרתי לך. הארץ אשר הרקע. אבל יותר קל שם לעשות את זה, אז יותר קל שם לעשות את זה. הרי הוא כבר לא ברוכזי. אברהם אבינו עובר בדיוק את התהליך שעם ישראל עובר. הוא כבר גלה מברדיצ'ב לדוס ומדוס ליינס, הוא כבר היה ברוכזי והגיע לחרן וחזר מפה, הוא יודע מה זה לנוד ממקום למקום. הוא עבר, עכשיו יש לו חנות פה ועכשיו הוא פתח רבנות פה, יש לו מקומות כבר. ועכשיו בא הקודש ברוך הוא ואומר לו, פה תמות, לך לשם. הוא מגיע לארץ. את איזה אברהם אנחנו יותר אוהבים? את אברהם שעושה נפשות בחרן? או את אברהם שהולך עם אפוד ו-M16 להילחם בכנעני בארץ? באמת, עם כל הציונות. יום יבוא, המשיח ייקח אותנו, נגיע לשם, אם זה לא צריך להרוס. נכון שהקודש ברוך הוא אומר לבוא לארץ, אבל הוא לא מתכוון ממש. כלומר, הוא לטובתו לא כדאי שנבוא לארץ. המון דברים הוא אומר, אבל לא ממש צריך. ואתה יכול להיות פה? מה יש? עמדתי בעיר קטנה, ציורית, בפולינה טמאה. קוזמיר. קוזמיר של רבי יחזקאל מקוזמיר. וקראתי שם על המדרגות מכתב שכותבת בחורה יקרה בקוזמיר, היא קז'ימיש דולני, בתחילת 39. וכך הוא מתחיל, היא מתארת את קוזמיר. קוזמיר, הרים סביב לה. נהרותייך, קוזמיר, הירדן שלנו. קוזמיר, ירושלים של מעלה. פחות משנה אחר כך, קוזמיר הייתה בירושלים של מעלה. אבל למה לא? זה הגיוני. כשהיא כתבה את זה, למעלה מ-90% מהתושבים בקוזמיר היו יהודים. היא מתארת איך נראית שם שבת. היא כותבת את זה למשפחה שהגיעה לתל אביב והיא לא מבינה מה הם מחפשים פה. ככה אפשר להרגיש יהדות? בא הקדוש ברוך הוא לאברהם ואומר לו, מי יקבע מה זאת עבודת השם, אתה או אני? זה הניסיון שלך. זה ניסיון קשה. אברהם אומר, למען השם חבל שאני אתעסק בארץ הזאת. הוא רק מגיע. כנעני, שני פסוקים אחר כך רעב בארץ, עכשיו צריך לרדת לפרו. אותו השטן שבלבל את אברהם וניגש אליו בנהר לפני העקדה ושאל שאלות, לא שאל אותו שאלות כל השנים האלה? תגיד אברהם אבינו, כל עוד עסקת בנפשות בחרן, אתה פעם התעסקת בפוליטיקה קטנה כזאת? פעם היית צריך להתעסק בשטויות האלה? יצא לך להיות עם פרעו במצרים? עם שרה ופרעו כזה? הרי אתה יכולת לנהל את העולם. פתאום כל האום שונא אותך. העריכו אותך, אהבו אותך. אלא מה, היו מלחמות, נו, פוגרום פה, פוגרום שם, זה לא נורא. כשאתה בסך הכל בטווח של מאות שנים, זה לא כל כך נורא, זה פוגרום צ'יק אחד. נעבור ממקום למקום. קרקו, לטימק, ונמשיך. ההיגיון, דווקא בגלל החלק הרוחני שלנו. אני לא מדבר עכשיו על היצר הרע המעשי, שהוא קשה מאוד, מארצך, ממולדתך, מבית אביך, זה ניסיון קשה. ההיגיון שלא לקשר את עבודת השם עם הצטמצמות במקום, הוא כל כך מושך, זה כל כך אטרקטיבי. זה קשור להמון סוגיות. טוב לתרגם את התורה ליוונית או לא? מה יכול להיות יותר טוב? כל העולם ידע. אבל היה יום יותר קשה לישראל מתרגום התורה ליוונית. שאלה פשוטה. טוב שהתורה להבדיל אלף אלפי הבדלות מתורגמת לאנגלית, טוב. בטח טוב. טוב שיש ארטקול, טוב מאוד. טוב שכשאתה מבקש בשיעור חזקוני, נותנים לך חזקוני עם ארטקול כבר. טוב, טוב. זה לא חזקוני עם ארטקול, זה ארטקול עם חזקוני. החזקוני מפריע קצת, ארטקול בצד. מצוין. טוב שאתה לא יודע מילה בעברית. מילה. מה זה ברוך אתה? שאתה לא חש שום צורך בכלל. כי באמת, מה רע בזה שהקדוש ברוך הוא מעל הצמצום הזה? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר לשון הקודש. והוא רוצה שנגלה את שם השם בעולם דרך ארץ הקודש. שם תהיה ברכה. פה לא. ושנים יכול היה אברהם לשאול אותו, ריבונו של עולם, איזה ועברכך? מה ועברכך? רק רעב. רק מלחמות? אני לא מתרונן עכשיו על המלחמות. את ההשפעה שלי הפסקתי. בתור מה תופסים אותי עכשיו בעולם? וגם אם אברהם אחר כך מצליח לטעת אשל בארץ פלישתים ולהתקבל על אבי מלך ולהיות, אז יצחק לא מצליח. קחו את ספר בראשית, עברית פשוטה. איפה עם ישראל התגלה ביפעתו יותר? בחרן אצל אברהם במצרים ב-17 השנים של יעקב ואצל יוסף, או במלחמות הפנימיות ובמלחמות החיצוניות בארץ כנען במשך כל הפרקים. לסיכום ספר בראשית, מה משתלם? ועכשיו גם נתרגם את המסקנה בארטסקרול לאנגלית, והכל מצוין. זה ניסיון קשה מאוד. את הניסיון הזה עובר יעקב אבינו שתי שניות לפני שהוא יוצא לגלות. לא שמים לב לזה. הוא יוצא בעל כורחו לגלות כי עשיו רודף אחריו. חזרה לחרן. אתם מבינים מה קורה ליעקב? יצחק נאלץ להישאר בארץ. אל תרד מצרים, עולה תמימה. יעקב עושה את הסיבוב של אברהם הפוך. עשיו רודף אחריו, לא נמרוד אחריו, אלא עשיו מפה, והוא צריך לברוח לאן? לחרן. מה הוא יעשה בחרן? יפתח קהילה אדירה. הוא יפתח קהילת קודש בלתי רגילה. כלכלה משגשגת. הגניוס היהודי יתפתח. ניחשתי ויברכני השם בגלליך. מתי הוא קיבל ברכות כאלה פה? במלחמות עם עשיו? שום דבר הוא לא הצליח פה. הוא מגיע לחרן, איזו התפתחות. רק אחרי 20 שנה פתאום הוא שומע שטוב, יש פה קצת אנטישמיות, אבל זה 20 שנה לקח לו לשמוע. רחל ולאה אומרות לו, או, שולם עליכם, הבנת. אז למה סתמת את האוזניים כל הזמן? הלא נוכריות נחשבנו לו מאז ומעולם, מאתמול אותו שמעת. שמעתי שאבא שלכם אומר, כמו שיחת חכמים כזאת, בשטיבל. שמעתי, שמעת, 1,000 שנה אנחנו אומרות לך שזה כך, שמעתי. אז ממש למכור את החנות בוורסה? לא, אל תמכור, תישאר. כשהוא הולך לחרן, קורה לו דבר מדהים, הוא רואה את הסולם, ואנחנו לא מקשרים את הכל, אבל הכל קשור, ומה הוא מגלה שם? אכן, יש השם במקום הזה, שם אין. אני הולך למקום בלי השם. כי גרשוני היום יסתפח בנחלת השם. אין השם שם. שם יהיה לי תרגום. אני אתרגם ארץ ישראל, אני אתרגם לושנה קוידש, אני אעשה תרגום שם. שם בלוף. פה השם. אכן יש השם במקום, צריך להבין אגב את המשפט. היוד קי וב קי, ההיה הווה ויהיה, המעל הזמן מתגלה דרך מקום. ההיגיון היה שהמעל הזמן יתגלה גם מעל המקום. לא, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. זכיתי להיוולד בארץ, אף פעם לא הבנתי את זה. אבל עכשיו כשאני יורא מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והשם ניצב עליו, אז אני מגלה גילוי. יוד קי וב קי מצטמצם למקום. והמקום הזה נמצא פה, גם אם זה נשמע מאוד 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 לאומני, אני מתנצל. זה הלך לך. לך לך להנאתך, לטובתך, לעצמותך, כאן אתה לא תגיע להיות אתה. אתה תהיה משהו אחר, אתה לא תהיה אתה. הניסיון הזה חוזר יותר פעמים מכל הניסיונות. תרח יוצא עם אברהם, נחור והרן לארץ כנען. גם הם הולכים לשם. אגב, אולי מסיבה טכנית, אולי כי בעקבות אור כסדים הם מחליטים ללכת מהאזור של נמרוד, כי הם רואים שאברהם ניצח, הרן מת, אז עכשיו נלך לארץ כנען, כי אברהם אומר ששם אפשר יהיה לפתח את האמונה. אולי באמת מסיבות מאוד רוחניות, זה לא מה שיחזיק את ההגעה לארץ. מה שיחזיק את ההגעה לארץ זה שכאן רוצה הקדוש ברוך הוא שנתגלה, לכן תרח לא מגיע הנה. עכשיו צריך להגיד לאברהם, לך לך, למה? כי אני אראה לך את זה, אני אומר לך שזה שם. שם אנחנו נתגלה ביחד, שם נתוועד ביחד, שם יהיו לנו תאריכים ביחד, שם נגלה לעולם מה זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אי אפשר לגלות את זה במקום אחר. איפה אעשה יותר נפשות? שם או כאן? שם, זו השאלה לא רלוונטית. למה לא רלוונטית? הרי אתה רוצה שאני אגלה את כבודך בעולם. מאוד. לגלות את כבודי בעולם פירושו לגלות שאפשר להקים מדינה של קודש. ולא שאפשר להיות נזיר. כבר היו לי חנוך, מתושלח, נוח, שם, עבר, 2,000 שנה של תוהו כבר היו לי, והיו שם אנשים אדירים שגילו את זה. עוד לא היה לי מישהו שהלך להקים מדינה. את זה עכשיו אתה הולך לעשות. ולרדת מהרוחניות ולהסתובב עם הכנעני בשכם? לא לרדת. זה הרוחניות. ואם זה לא משכנע, יבואו נמרודים וישכנעו אותך אחר כך. יש להם דרכים לשכנע. זה ניסיון קשה. כשיהודי מבקש פרנסה, בתפילתו, בהבח ואומר, קהילת קודש קרקוב, קהילת קודש כל קהילה. וכשהוא אומר את זה לקהילת קודש קרקוב, קהילת קודש קרקוב היא בתפארתה, היא ביפעתה, היא בעוצמתה. הוא אומר להם, אל תעיזו אפילו בשומע תפילה לבקש כיחידים. למה לא? אל תסתבכו עם זה. תזכרו את ארץ ישראל. אתם מבקשים פרנסה לא לפי התאריך שמתאים לכם. כי כשאנחנו מבקשים גשם, הגשם שלנו הוא גשם אחר. פעם סיפרתי, אני חושב, הייתי ילד קטן, אני חושב שסיפרתי פעם את הסיפור הזה, הייתי ילד קטן, זה תפס אותי מאוד. ידידי חשוב, אריה דולצ'ין המנוח, למי שזוכרים את השם, היה יושב ראש הסוכנות. בתור ילד קטן זוכר אותו מדבר ברדיו פעם באיזה סיפור, זוכר את השיחה הזאת, לא זוכר במה ומתי, אבל הסיפור תפס אותי מאוד. הוא סיפר מתי הוא נהיה ציוני. הוא מספר שאביו לקח אותו ברוסיה. היה יום שלג נוראי. הוא לקח אותו ברוסיה לתפילה. והתפללו על הבצורת. והוא שאל את אבא, למה מתפללים על הבצורת? יש רגן, יש גשם. אז אבא שלו אמר לו, יש גשם. אומר דוס רגן, הגשם הזה, סינישט אונזרר. הגשם הזה לא שלנו. והוא אומר שאז היה לו הסיבוב. הוא אומר, מאז... הוא לא הרגיש שהגשם שלו, ולא הרגיש... משהו לא, לא הצליח ליהנות, זה לא שלו. פינישט אונזר. התחושה הזאת, פרנופה בטח תבקש. אל תגיד את המילים מטר, אלא אם כן אתה מדבר על המטר של ארץ ישראל. אם אתה אומר מטר, תזכור שאתה בגלות, תבקש 60 יום בתקופה. כמה יהודים יש בבבל? 2, 1, אף אחד. כולכם תבקשו לפי בבל. לא שייך, לא מתאים, נכון. מטר, סינישט אונזר. זה שם. תרגיש את זה. הניסיון הזה הוא ניסיון קשה מאוד. הניסיון הזה אנחנו מכירים על עצמנו כל הזמן. הניסיון הזה חוזר. מגיעים לארץ, ושוב ניסיון העלייה מתחיל. ושוב רעב, ושוב ניסיון העלייה. הוא לא תמיד הולך לפי הגיונות. אם היה זמן יותר נוח, יותר קל, לבוא לארץ ישראל מהיום, לכל השיטות, לכל הדרכים, לכל הדעות, לכל מה שאתה רוצה. על מה מדברים? על מה? על סכנת הדרכים? על מה? הסיון הוא קשה. זה ניסיון לך לך. לך, אומרים חסידים אל עצמך. צריך להבין מהו העצמנו שלנו. העצמנו שלנו הוא לגלות שם השם בעולם. העצמנו שלנו הוא לבטל את גילוי שם השם שהצלחנו לגלות בחרן. כי אנחנו מבינים שמה שאנחנו צריכים לגלות הוא מדרגה הרבה יותר גבוהה. לגלות את זה דרך ממלכת כהנים וגוי קדוש בארץ כנען, וצריך להבין מה אומרת המילה כנען לאברהם אבינו בדור ההוא. לאן אני הולך? אל הכנעני, לאחיוי, אל היבוסי, לאן אני הולך? לא הולכים לשכונות על תיירס הקודש. לאיפה? את מה אני הולך לפגוש שם? לאן אני לוקח את התלמידים שלי שחינכתי בחרן? עם מה הם הולכים להתמודד? איפה ייוולד הילד שלי בעזרת השם? שם אני אעבוד את הקודש ברוך הוא? ניסיון קשה. הניסיון הזה הוא ניסיון של נפשות. יהי רצון שיהיה לנו את הכוח באמת להתרומם ולעמוד בניסיון הזה ולראות את כל ישראל בעזרת השם בשנה הבאה בירושלים הבנויה.